שלום וברכה ובוקר טוב, שואל שלומי. שלום רב, המילה צדק או צדקה במקרא משמעותה משפט, ורק מאוחר יותר נוספה המשמעות של חסד. איך ניתן אם כן לומר שמשפט וצדקה בתורה מבטא את החסד והדין תודה? המילה צדקה יש לה כמה משמעויות. כשהמילה צדקה סמוכה למשפט, אז זה בא לומר חסד. כשהמילה צדקה היא סמוכה, איננה סמוכה למשפט, אז היא פירושה צדק. זאת אומרת, זו מילה אמביוולנטית. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק כף א' בפרשת משפטים, פסוק ב', כי תקנה עבד עברי. אז יש כאן שאלה שעולה מיד איך יכולה להיות עבדות בכלל בעולם, ועבדות אחרי מעמד הר סיני, ששם נאמר, אשר הוצאתיך מבית עבדים. התשובה היא, עבדות בעולם היא חלק ממבנה המציאות. זאת אומרת, גם אם לא, אם מוסד העבדות, ברוך השם, בטל, היום אין אפשרות לקנות עבדים, ואפילו הדבר הזה נאסר כמעט בכל המדינות, הדבר הזה הוא טוב. השאלה היא, מה משמעותה של העבדות, המחויבות, ההשתעבדות של אדם אחד לחברו, עובד ומעביד, למשל, כן? אבל יש הרבה אופני השתעבדות של האדם לחברו, הם קיימים בעולם בכל מקרה. והשאלה היא איך מארגנים את את התלות הזאת באופן שתהיה כמה שפחות סבל אנושי. אז העבדות בימי קדם אצל הגויים הייתה דבר נורא, והיום התייחסו אל האדם כאל חפץ. ואילו התורה נותנת פתרונות כיצד לשפר את המצב שממילא קיים, עד כדי כך שלמשל הכתוב אומר כעיני עבדים אל יד אדוניהם, כעיני שפחה אל יד גבירתה, כן עינינו אל השם אלוהינו עד שיכוננו. זאת אומרת שבאופן פשוט הרמב״ם מבין שהעבדים יש להם חיבור של אהבה לאדוניהם, ואחד מדרכי הטיפול בעבדות זה לגבי עבד עברי, שיש אפשרות, שיש חובה לשחררו אחרי 6 שנים. בעצם העבד העברי הוא בסוג של שיקום פושעים, שאדם שנפל לפשע, אז הוא נמצא במשפחה שתעזור לו לצאת ממצבו השפל, ולכן זה גם מוגבל בזמן ל6 שנים בלבד. איך ייתכן אם כן שיהיה עבד אחרי שהשם הוציא אותנו מבית עבדים? זה בגלל שיש באדם יצר הרע, פשוט מאוד. אז התורה מדריכה אותנו כיצד להוציא אותו, את העבד העברי, לחופשי. כי תקנה עבד עברי. 6 שנים יעבוד. למה 6 שנים? בספר דברים נאמר, משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים. מזה אנחנו מבינים שסתם שכיר היה קובע הסכם ל3 שנים של עבודה, ואז משנה שכר שכיר זה 6 שנים. ובשביעית יצא לחופשי, חינם. כלומר, לא צריך לבדות אותו בשום אופן, לא. אם בגפו יבוא, בגפו... כן, 6 זה תמיד כל פעולה, זאת אומרת ששת ימי המעשה, שאת ימי הבריאה, כן, 6 זה מבחינה לשונית, זה קרוב למילה סס. סס זה כאשר אני מתקרב לאיזושהי מטרה. 7 זה מלשון סובה, כאשר השגתי את המטרה. אז מהסס אל הסובה, ומ6 אל ה7. כן, מדוע? בגלל שבכל 3 יש תמיד אחדות פנימית. כלומר, מה שאדם עשה למשל בשנה אחת, מה שהוא יעשה בשנה השנייה, במידה מסוימת, הוא הפך מה שהוא עשה בשנה הראשונה. בשנה הראשונה אדם, נגיד, בונה יסודות לדברים שהוא עושה, בשנה השנייה הוא מוציא אל הפועל. שנה שלישית הוא מחבר את החוויות של השנה הראשונה עם השנה השנייה. כך ש3 מציינת תמיד מציאות שלמה. 2 שלשות זה כבר המעבר אל מציאות אחרת. כן, כלומר, חוזרים על 3 כדי להגיע אל 7. אז זה גם פה. וב7 יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא, ויצאה אשתו עמו. טוב, מה המשמעות של הדבר הזה? שאם בגפו יבוא, אז אי אפשר שאדוניו ייתן לו אישה. וכי הוא, אי אפשר לנתק אותו, להפוך אותו למי שכל עניינו, העולם של איזה כנענית אחת. מה שאין כן, אם יש לו אישה שאליה הוא יכול לשוב, אז יש גם דין של שפחה כנענית שיכולה להינתן לו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנו ובנות, האישה וילדה תהיה לאדוניה והוא יצא בגפו. אז מדובר, מה זה האישה הזאת שהוא נותן לו? מדובר על אישה שהיא שפחה כנענית. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, זאת אומרת שהוא לא רוצה לשוב אל ביתו, אז יש פה איזושהי חומרה. סימן שיש כאן איזושהי הידרדרות מבחינת העולם הפנימי של אותו אדם, שאיננו מסוגל לשוב אל משפחתו הישראלית, אז הוא זקוק למין סימן שיציין את הקלון שיש בדבר. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת ואל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לו. מה העניין של האוזן? האוזן זה המקום שמציין את הבעלות. את הבעלות, כן, רואים את זה בחוקות הקדומות שהיו בימי קדם, שהסימן לעבדות היה באוזן. אז גם בתורת ישראל, רק שגם חזל הוסיפו לזה את הממד המוסרי, שאוזן ששמעה לי ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך וקנה לו עבד לעצמו, אוזן זו תירצה. כן. כי זה הכל, כל האיסור של האדם לקחת כנענית או גויה, זה שמה, פן יסיר את בנך מאחריי. זאת אומרת, ההתבוללות. כאן מדובר באישה שממילא היא כבר שפחה של האדון העברי, ולכן כל האווירה בבית היא אווירה של עבודת השם. כלומר, לא ייתכן שהוא יתה אחרי עבודה זרה. נוסף על כך, אל תשכח ששפחה כנענית מחויבת במצוות כאישה. זאת אומרת שמבחינת ההתנהגות שלה היא מתנהגת כמו בת ישראל. אז מהבחינה הזאת אין כאן בעיה, יש בעיה שהאדם בעצם נמצא במצב שזאת העבודה שלו, להביא עבדים. עכשיו, הוא לא, אין לו יחס של אבהות או של אישות כלפי אותה אישה ואותם ילדים, שהרי הוא מראש יודע שהוא עושה את זה בשביל אדוניו. זה לא סימפטי כל הדברים האלה, אבל מצד שני יש כאן לקיחת אחריות של האדון על אדם שירד אל הפשע, והוא צריך עכשיו שיקום, אז מלמדים אותו מה הם חיי משפחה, מלמדים אותו מה זה יושר, מה זה עבודה, מה זה עמל וכדומה. וכי ימכור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. מה זה הסיפור הזה שאדם מוכר את ביתו לאמה? מה, הוא השתגע? כן? עכשיו, אם אנחנו מבינים את המצב של החברה הקדומה, לפעמים המחירה לאמה זה היה דרך להציל. זה היה דרך להציל מהעוני או מהזנות, ועד רבה, זה בדרך כלל הכנה לכך שהיא תינשא לבן של האדון. זאת אומרת, זה סוג של שידוך. ולכן, אף על פי שבעיני התפיסה המודרנית הדבר הזה לא עולה על הדעת, אבל צריך להבין שלפעמים עד רבה יש בזה כדי שיקום של משפחה שנפלה למצב מאוד שפל מבחינה כלכלית וכנראה גם רוחנית, ולכן היא יכולה להימחר לעמה. אם ראה בעיני אדוניה אשר לא ידע ואבדע, לעם נוכרי לא ימשול למוכרה לבגדו בה. כלומר, אנחנו מצפים שהאדון או הבן של האדון יישא אותה לאישה. ואם הוא לא עושה כך, אם לבנו ידנה, כי משפט הבנות יעשה לה, אם אחרת ייקח לו, שרק כסות אבונתה לא יקרה. כלומר, עד כדי כך שהוא לא יכול לתת לה מעמד פחות מאשר של אשתו השנייה. אם שלוש אלה לא יעשה לה, ויצא חינם אין כסף. כלומר, זה בעצם היה תקופה של עזרה כלכלית לאותה המשפחה, כשהיא מגיעה כבר לגיל בגרות, אז היא יוצאת וחיה את חייה כאישה בת חורין. עכשיו, אנחנו רואים כן שהתורה פותחת את כל הדינים של דיני הנזיקין ובין אדם לחברו, בדינים השייכים לעבדות ולשחרור מן העבדות, עוד לפני שהיא דנה בדיני נפשות, וזאת למה.